אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. פרק ו' שבספר מעשי השליחים מפנה תשומת ליבנו לסטפן, אחד המבשרים הבולטים בקהילה הירושלמית הצעירה. בפרקים הקודמים היינו עדים לצמיחתה של הקהילה הירושלמית, צמיחה שלוותה בהתנגדות לא קטנה מצד הצדוקים, שהיו ראשי המקדש והשליטים בפועל של ירושלים. בקטע הקודם קראנו על בחירתו של סטפן לראשון מבין שמשי הקהילה, תפקיד ניהולי חשוב שהופקד בידיו בגלל שהיה מלא אמונה ורוח הקודש, כדברי הכתוב. אנו קוראים בספר מעשי השליחים פרק ו' ופסוק 8. סטפנוס, שהיה מלא חסד וגבורה, עשה אותות ומופתים גדולים בקרב העם. לוקוס מתאר את סטפן בפסוקים 5 ו-9 במונחים דומים לאלה שבהם הוא מתאר את השליחים, וגם את ישוע עצמו. עובדה שמורה על הכבוד והערכה שרכשה הקהילה לסטפן. קמו אנשים מבית הכנסת של המשוחררים, כך היה מכונה אותו בית כנסת, וגם אנשים מקירניה ואלכסנדריה ומקלקיה ואסיה, והתווכחו עם סטפנוס. יהודים בעלי רקע תרבותי וחברתי דומה נוטים להתאסף באותם בתי כנסת. בתי הכנסת של המשוחררים היו כנראה בתי כנסת של עבדים משוחררים וצאצאיהם, יהודים מקירניה, אלכסנדריה, קלקיה ואסיה, ששועבדו בידי הרומאים, ועתה שוחררו מעבדותם. ביניהם היו גם גרים שהיו קנאים ביותר לדתם החדשה. המשוחררים היו כנראה עדים לדרשות ומעשי ריפוי שנעשו בידי סטפן, וחלק מהם התמרמר על דברים שאמר. אך לא יכלו לעמוד נגד החוכמה והרוח אשר בעזרתן דיבר. הם הדיחו אנשים לומר, שמענו אותו מדבר דברי נאצה על משה ועל אלוהים, והסיתו את העם ואת הזקנים והסופרים. ייתכן שהמשוחררים קינאו בחוכמה וברוח שנקרו בדבריו, ולא היו יכולים להתמודד עמם. בעוד שאחרים החליטו להצטרף לסטפנוס ולהעמיק את ידיעתם בבשורה, החליטו המשוחררים לפעול נגדו. מה כבר יכלו לטעון נגדו, שהוא טוען כי ישוע הוא גדול ממשה, וכי מאז שבא ישוע היחס שלנו כלפי התורה חייב להשתנות? קמו עליו ותפסו אותו והביאוהו אל הסנהדרין. שם העמידו עדי שקר. לוקס מכנה את העדים בשם עדי שקר, משום שהם העידו על מה שהם עצמם לא שמעו, אלא נמסר להם מהמשוחררים. אם המשוחררים עצמם לא הבינו אותו כראוי, עדותם של אותם העדים הייתה מסולפת עוד יותר. והללו אמרו, האיש הזה איננו חדל לדבר דברים נגד המקום הקדוש הזה ונגד התורה, כי שמענו אותו אומר שישוע מנצרת הזה יהרוס את המקום הזה וישנה את החוקים שמסר לנו משה. מה שעולה מעדותם הוא שסטפן שם בדברו דגש מיוחד על המקדש, על התורה ועל שני האישים, משה וישוע. כדי להבין את המקור לחוסר ההבנה של העדים לגבי מה שאמר סטפן על המקדש, נחזור לבשורה על פי לוקס בפרק כף א' ופסוקים 5 ו-6, שם מנבא ישוע על חורבן המקדש, אבל לא אמר שהוא עצמו יהרוס אותו. בהזדמנות אחרת השתמש במקדש כמטאפורה לגופו שלו שישבר, אבל אנשים חשבו שהוא מדבר על המקדש עצמו. הרסו את ההיכל הזה ובשלושה ימים הקים אותו. הם אמרו, 46 שנים נבנה ההיכל הזה, ואתה בשלושה ימים תקים אותו? אך הוא דיבר על היכל גופו. סטפן היה מצטט בדרשותיו את ישוע, והשומעים שגו בהבנת דבריו. כפי שנראה בפרק הבא, סטפן טען שההשתחוות לקדוש ברוך הוא אינה מוגבלת יותר לתחומי המקדש בלבד. העליון איננו שוכן בהיכלות מעשי ידיים, כמו שאומר הנביא. השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. העדים עיוותו את דברו כדי להוכיח שהוא מגדף את התורה ואת המקדש, ובסופו של דבר את הקדוש ברוך הוא, עבירה שבגינה הוא ראוי לעונש מוות לפי חוקי התורה. והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. כי דבר השם בזה ואת מצוותו הפר, יקרת תיקרת הנפש ההיא. אבונבה. במחשבה היהודית של בית שני, היו דברי החכמים מקודשים כמו דברי התורה עצמה, ומי שהתעלם או גרוע מזה, הפחית מערכם והתנגד להם, אין לו חלק לעולם הבא. ככל הנראה, פרשו המשוחררים, וכמוהם שאר המתנגדים לתורת השליחים, את דבריו של סטפן, כאילו הוא טוען שישוע מתנגד לסמכות הפרושים והחכמים. היו כמה הכרזות מפיו של ישוע שהתפרשו כביטול או הפחתת ערכה של התורה, כמו מותר לעשות את הטוב בשבת. ובמתי פרק ה' ופסוק 17 נאמר, אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים, לא באתי לבטל כי אם לקיים. אמן, אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחד או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. היו שהבינו את ההכרזה הזאת של ישוע כהוכחה לכך שישוע מבטל את התורה שבעל פה ואת המסורת, ומייסד מסורת חדשה, דרך משלו לקיים את התורה. וכך שהעדים טענו שסטפן אומר כי ישוע ישנה את החוקים שמסר לנו משה, הם הבינו כי ישוע רוצה לבסס את היישום של התורה לפי הבנתו שלו, לייסד הלכה משלו שלא תתבסס על ההלכה שהעביר משה מסיני. ההתקפה של ישוע על התורה שבעל פה נחשבה להתקפה על התורה עצמה, משום שאת כל הפירושים האפשריים קיבל משה לטענת החכמים כבר בהר סיני יחד עם התורה, והחכמים דורשים את מה שחבוי בתוך התורה עצמה. פרקי אבות פותחים בהכרזה, ומשה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי הכנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, היו מתונים בדין, והעמידו תלמידים רבים, ועשו סייג לתורה. הסייגים שעליהם מדברים פרקי אבות הם חוקי ההלכה, שהזקנים מחויבים לשנן ולחדש אם יש צורך בכך, כדי להגן על התורה בכל דור ודור. כשיבוא המשיח, אומרת המסורת, הוא יחשוף את כל האמת שבתורה. אז לא נצטרך לפירוש של החכמים. האשמות שהועלו כנגד סטפן דומות לאשמות שהועלו נגד יהושע עצמו. וכמו במקרה של ישוע, דבריו לא הובנו כהלכה ועוררו את זעמם של המתנגדים. הפרק מסתיים בהערה לגבי דמותו של סטפן. הביטו בו כל היושבים בסנהדרין וראו את פניו כפני מלאך. תיאור זה מזכיר את תיאור הפנים של משה שקרנו באור בוהק כשירד מן ההר, ושל ישוע עצמו בהשתנות על ההר. סטפן חי את האמת, ישן וקם עם האמת, וברגע אחד דמותו שיקפה לעיני כל את האמת הפנימית שבו. סטפן מואשם בהתנגדות למשה, למקדש ולתורה, ובעצם לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב. בפרק הבא התגונן סטפן בפני האשמות הללו בדרך הטובה ביותר. הוא בוחר להתקיף את מאשימיו בטענה שהם עצמם, כנציגיו של עם ישראל, זנחו את האמונה בתורה, בקדושתו של המקדש ובאלוהי ישראל. שאל הכהן הגדול, האם נכונים הדברים האלה? הכהן הגדול נוהג לפי הפרוטוקול ונותן לנאשם אפשרות להשיב על הטענות של מאשימיו. אולם סטפן לדברי ההגנה שלו אינו מתייחס ישירות להאשמות שהועלו נגדו, אלא מביא סקירה של ההיסטוריה שהובילה בסופו של דבר לצליבתו של ישוע. הוא יצביע על דחייתם של אישים כיוסף ומשה כדי להוכיח שישוע סבל מאותו יחס. השיב סטפנוס ואמר, אנשים אחים ואבות שמעונה, אלוהי הכבוד נראה אל אברהם אבינו בהיותו בארם נהריים, לפני שגר בחרן ואמר אליו, לך לך מארצך וממולדתך, ובוא אל הארץ אשר אראך. אז יצא מארץ כסדים וגר בחרן, ואחרי מות אביו העביר אותו אלוהים משם אל הארץ הזאת אשר אתם גרים בה כעת. סטפן פונה למאשימים אותו, מכנה אותם אחים ואבות. ההתייחסות שלו לכהן הגדול ושאר חברי הסנהדרין בתור אחים ואבות היא סימן לכבוד שהוא רוכש להם כשליטים של עם ישראל באותה העת. הוא היה אדם צעיר, הוא התייחס למבוגרים ממנו בגיל ובסמכות ביחס של כבוד. הוא מתחיל את נאום ההגנה שלו בתיאור של השורשים המשותפים לכולם. נאשם ומאשימים כאחד, אברהם אבינו. הביטוי אברהם אבינו שגור בפי היהודים כתור של איש האמונה והציות לקריאה של אדוני. מיד בתחילת הנאום הוא מזדהה עם עם ישראל, עם אבות האומה ומנהיגיה ועם התורה כפי שנראה מיד. את הקדוש ברוך הוא מכנה אלוהי הכבוד, תואר שנקשר בתורה באופן מיוחד למתן תורה ולנוכחות של השכינה במשכן ולאחר מכן במקדש. בכך משיב סטפן באופן עקיף לטענה של חילול כבוד השם שהוא עלה נגדו. יש לשים לב להכרזה של סטפן בפסוק 4, ואחרי מות אביו העביר אותו אלוהים משם אל הארץ הזאת. לפי הנתונים של ספר בראשית, אברהם היה בן 75 כשעזב את חרן, וטרח אביו היה בן 145 באותו זמן. בבראשית פרק י' נאמר שטרח מת בגיל 205, 60 שנה מאוחר יותר. יש שני הסברים עיקריים שניתנו לפער שבין דבריו של סטפן לנאמר בספר בראשית. ייתכן בראשית פרק י' ופסוק כ"ו מתכוון לכך שטרח היה בן 70, לא כשאברהם נולד, אלא כשנחור נולד. אפשרות אחרת שהועלתה בידי המפרשים היא שסטפן השתמש בכתב השומרוני של התורה, שבו נאמר כי תרח חי עד גיל 145. זה גם יסביר את פסוק 16 שבו נאמר כי אברהם נקבר בשכם, גם זה לפי המסורת השומרונית. יש חוקרים הסבורים כי סטפן עצמו היה שומרוני, מה שיכול להסביר את הביקורת שלו על המקדש בהמשך הנאום. אפשרות שלישית היא שסטפן פשוט טעה בתום לב בנסיבות המלחיצות שבהן היה נתון. ולא נתן לו בה הנחלה, אף לא מדרך כף רגל. הוא הבטיח לתת אותה לאחוזה לו ולזרוע אחריו, בטרם היה לו בן. כמו כן אמר לו האלוהים, כי גר יהיה זרעו בארץ נוכריה, ויעבידו אותו ויענוהו 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, אמר אלוהים, ואחרי כן יצאו ויעבדוני במקום הזה. גם נתן לו את ברית המילה, וכשהוליד את יצחק מל אותו ביום השמיני, ויצחק את יעקב, ויעקב את 12 האבות. ההבטחות של אדוני לאברהם, יצחק ויעקב, היא הבסיס לכל מה שקרה לעם מאז ועד ימינו אלה. בנקודה זו מתחיל סטפן לתאר את ההיסטוריה השנויה במחלוקת של יחסי עם ישראל עם אלוהיו, ובמיוחד את הסירוב של רוב בני ישראל לכבד את אלו שאדוני שלח להושיע אותם כמו שהבטיח לאבותם. האבות קינאו ביוסף ומכרו אותו מצרימה, אך אלוהים היה איתו והציל אותו מכל צרותיו, גם נתן לו חן וחוכמה לפני פרעה מלך מצרים, והלה מינה אותו על מצרים ועל כל ביתו. אבל רעב בא על כל ארץ מצרים, וארץ כנען וגם צרה גדולה, ואבותינו לא מצאו אוכל. כאשר שמע יעקב כי יש חיטה במצרים, שלח את אבותינו בפעם הראשונה. בפעם השנייה התוודה יוסף אל אחיו, ומוצאו של יוסף נתגלה לפרעה. שלח יוסף וקרא ליעקב אביו ולכל משפחתו 75 נפשות. יעקב ירד מצרימה, ושם מת הוא ואבותינו. סטפן מזכיר את קנאת האחים ביוסף ומחירתו לישמעאלים, לא כדי להאשים את בני ישראל, אלא כדי להציג את תוכנית האלוהים לגאול את בני ישראל מהעבדות במצרים באמצעות יוסף ואחר כך משה. שניהם היו דמויות שמייצגות משהו מתכונותיו של המשיח. הקנאה של האחים ביוסף דומה לקנאה של זקני העם בישוע וכעת בשליחים. הם הובאו לשכם ונתמנו בקבר שקנה אברהם במחיר כסף מבני חמור אשר בשכם. שוב אי הדיוק בדיווח של העובדות. יוסף קבר את אביו במערת המכפלה, ואילו הוא נקבר בחלקת השדה שקנה יעקב מחמור בשכם. כשקרב מועד קיום ההבטחה שנשבע אלוהים לאברהם, גדל העם והתרבה במצרים עד שקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. זה התחכם לעמנו והרע לאבותינו, בהכריחו אותם להפקיר את עולליהם, כדי שלא יחיו. בעת ההיא נולד משה, שהיה טוב בעיני אלוהים. 3 חודשים גודל בבית אביו, וכאשר הופקר אספה אותו בת פרעו, וגידלה אותו ללבן. משה לומד בכל חוכמת המצרים, והיה בן חיל בדבריו ובמעשיו. סטפן מרחיב את הדיבור על הרקע האצילי של משה, שגדל בבית פרעה, וזכה לחינוך המעולה ביותר שיכול היה לקבל אדם בתקופה ההיא. אדוני דאג לכך שהוא יהיה אדם משכיל ומקורב לתרבות המצרית, איתה היה אמור להתעמת בשלב מאוחר יותר. כשמלאו ל-40 שנה, עלה ליבו לפקוד את אחיו בני ישראל, כראותו איש אחד מוכה הגן עליו ונקם את נקמתו של הנפגע בהמיתו את המצרי. המקרא אינו מזכיר את גילו של משה כשיצא מחצר מלוכה והחל להתחקות אחר גורלם של אחיו העברים. סטפן מתבסס כנראה על מסורת שמוזכרת במדרש רבה. לפי מסורת זו הוא היה בן 40 כשהרג את המצרי וברח למדיין. בן 80 כשראה את הסנה הבוער באש ואינו קל, ובן 120 במותו על הר נבו. הוא חשב שאחיו יבינו כי על ידיו ייתן להם אלוהים תשועה, אלא שהם לא הבינו. ביום השני הופיע ביניהם כאשר רבו, וביקש לפייס אותם לשלום באומרו, אנשים אחים אתם, למה תראו זה לזה? אבל הפוגע ברעהו הדף אותו ואמר, מי שמחה לשר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת אתמול את המצרי? בגלל הדבר הזה ברח משה והיה לגר בארץ מדיין ושם הוליד 2 בנים. משה מתואר כגואל הראשון שמשמש כדוגמה למשיח הגואל האחרון. שניהם נדחו כשהופיע לראשונה בפני עמם. כעבור 40 שנה נראה אליו מלאך במדבר סיני, בלבת אש מתוך הסנה. ראה משה ותמה על המראה, אך כשניגש להביט, היה אליו כל אדוני. הסיפור המקראי מתאר את הדמות שדיברה למעשה מתוך הסנה כמלאך אדוני, אלוהים ואדוני עצמו, באותם פסוקים המתארים את המפגש בסנה הבוער. סטפן מזהה אותו ככל אדוני. מדרש בשמות רבה אומר כי בכל פעם שמלאך אדוני נזכר, אדוני עצמו, השכינה, נוכח באותו מקום. המסורת היהודית מזהה את מלאך אדוני כמיכאל, אחד משני המלאכים המזוהים בשמם בכתובים. מיכאל היה המלאך שביקר אצל אברהם באלוני ממרה, המלאך שמנע את שחיטתו של יצחק בידי אברהם, המלאך שנאבק עם יעקב, שירד עם אדוני להר סיני, שהדריך את בני ישראל בהליכה במדבר, ועוד הופעות לאורך המקרא. מיכאל אמור להיות לצד ימינו של האל ולהפגיע בעת בני ישראל. הוא מזוהה מטטרון מלאך הפנים ועם מלכי צדק מלך שלם. אנוכי אלוהי אבותיך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. משה נחרד ולא העז להביט. אמר אליו אלוהים, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ראו, ראיתי את עון ימי אשר במצרים, ואת נעקתם שמעתי וארד להצילם, ואתה לך ואשלחך מצרימה. אדוני אומר למשה שהוא ראה את עון ים ושמע את צעקתם, ולכן ירד להושיע אותם. מאותן סיבות הוא שלח מושיע אלינו. הוא אוהב אותנו ורואה את המצוקה שאליה נקלענו. הוא לא אומר לעצמו, איזה אנשים יפים ונחמדים אני רואה, ארד והושיע אותם. לא, אדוני מסתכל על הארץ ורואה עולם מושחת ומלא בריקבון של החטא. כולנו היינו עבודים בחטאינו, והוא אהב אותנו, למרות השחיתות והריקבון שראה בנו. משה זה, אשר כפרו בו באומרה מי שמחה לשר ושופט, אותו שלח אלוהים ביד המלאך, הנראה אליו בסנה להיות לשר וגואל. סטפן מפנה את תשומת ליבנו לתפקיד החשוב של המלאכים, בקשר של אדוני עם בני ישראל. הוא חוזר ומעלה את הנקודה העיקרית עליה רצה לעמוד בנאומו. בני ישראל דחו שוב ושוב את הנביאים שנשלחו עליהם, החל מיוסף ומשה וקלה בישוע המשיח. בשלילה המוחלטת של האשמות שהטיחו בו העדים, סטפן מתאר את משה כגואל הראשון שגאל את עם ישראל מהשעבוד למצרים, והוכיח את סמכותו באותות ומופתים שנלוו לשליחותו. משה דיבר עם מלאכים ועם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והעביר את המסר שלו לעם ישראל. הוא גם הבטיח בדבר נבואה שאדוני יקים לעם ישראל נביא כמוהו. הוא הוציאם בעשותו אותות ומופתים בארץ מצרים ובים סוף, וכן גם במדבר במשך 40 שנה. זה אותו משה אשר אמר לבני ישראל, נביא מקרב אחריכם כמוני יקים לכם אדוני. הוא האיש שהיה בקהל במדבר עם המלאך הדובר אליו בהר סיני ועם אבותינו, האיש שקיבל דברי חיים לתת לנו. אנו רואים שדבריו של סטפן על יוסף ומשה שזורים ברמזים על דמותו של ישוע. ההתנגדות לפעולתם של יוסף ומשה והפסוקים שמצטט מהתורה. ואבותינו לא רצו לשמוע בקולו כי אם דחו אותו ובלבבם שבו מצרימה, באומרם אל אהרון, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, ואכן עשו עגל באותם ימים והקריבו זבח לאליל, וסמכו במעשה ידיהם. אז פנה האלוהים ועשר אותם לפולחן צבא השמיים, ככתוב בספר הנביאים, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר, 40 שנה בית ישראל, ונשאתם מסוכת מולך, את כוכב אלוהיכם ריפן, הצלמים אשר עשיתם להשתחוות להם, הגליתי אתכם מהלאה לבבל. עם ישראל לא היה נאמן, והדבר בא לידי ביטוי בחוסר הסבלנות שלהם, ברצון לראות ישועה מהירה ומושלמת. זה מה שהביא אותם להשתחוות לאלילים שעשו במו ידיהם. משכן העדות היה לאבותינו במדבר, כמו שציווה המדבר אל משה לעשותו, על פי התבנית שראה. אבותינו קיבלו אותו והנהגת יהושע הביאוהו לאחוזת הגויים אשר גרשם אלוהים מפני אבותינו עד שהגיעו ימי דוד. הוא מצא חן בעיני אלוהים וביקש למצוא משכן לאלוהי יעקב. אמנם שלמה בנה לו בית, אך העליון איננו שוכן בהיכלות מעשי ידיים. כמו שאומר הנביא, השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי, נאום אדוני, ואיזה מקום מנוחתי, הלא את כל אלה ידי עשתה. קשי עורף וערלי לב ואוזניים, תמיד מתנגדים אתם לרוח הקודש, כאבותיכם, כן גם אתם. את מי מהנביאים לא רדפו אבותיכם, גם הרגו את אלה שהגידו מראש את דבר בו הצדיק, אשר כעת אתם הייתם מסגיריו והורגיו. אתם שקיבלתם את התורה באמצעות מלאכים ולא שמרתם אותה. דבריו של סטפן הם במידה רבה חזרה על דברי נביאים שקדמו לו. החידוש שלו הכרזה כי העליון איננו שוכן בהיכלות מעשי ידיים. הכרזה שנשמעת כוללנית מדי, אולם חשוב להבין שסטפן מתכוון לבית שני בימיו האחרונים, גם אם הוא מדבר באופן כללי על המקדש. שלום ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.